וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. הקדוש ברוך הוא מייחס את פנחס לא רק לאלעזר אלא הוא נכד של אהרן הכהן. ובכל פעם שמזכירים את פנחס זה מוזכר, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. ללמדך שהמעשה שפנחס עשה הוא היה מכוח זה שהיה בן אלעזר ובן אהרן הכהן. הוא ירש את כוחו של אהרן, הוא המשיך את כוחו של אהרן שהוא קנאי ואין קנאי. כמו שאהרן הציל את ישראל מהמגפה בזמן קורח, כך פנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם. המעשה שפנחס עשה, המעשה של גבורה, גבורה עצומה, ללכת נגד כל הקהל, נגד כל הציבור, נגד כל השבט, לפגוע בנשיא שבט בישראל, בנשיא שבט שמעון. היה צריך בשביל זה כוחות פנימיים גדולים מאוד, כוחות עצומים. והזוהר אומר שנשמתו פרחה כשהוא הלך לקנות את הקינה הזאת, וכשהגיע שם לשבט ראובן, לשבט שמעון, מרוב החששות נשמתו פרחה. הזוהר אומר שנשמתם של נדב ואביהו, שהם היו פורחות באוויר, שכיוון שלא היו להם בנים הם לא זכו להיכנס למחיצה של הקדוש ברוך הוא, לשבת בצילת קדישה למעלה, הם גם כן עשו פעולה כזאת של איזה דביקות בריבונו של עולם, אמנם לא בדרך הנכונה, הם הקריבו עזרה, אבל כוונתם הייתה לשם שמיים, היו נשמות עליונות גדולות והם פורחות באוויר והם התאחדו ביחד עם נשמתו של פנחס, ונשמתו של פנחס קיפלה עוצמה, חזרה בחזרה אל גופו, ומכוח זה המשיך פנחס במעשה הקנאות, במעשה המסירות נפש. ולכן גם נזכר פנחס בן אלעזר בן אהרן. כלומר עכשיו בעצם יש לו הנשמה של נדב ואביהו שהם בני אהרן. אז אפשר לקרוא את הפסוק גם פנחס בן אלעזר והוא גם בן אהרן, לא של אלעזר בן אהרן ופנחס הוא בן אלעזר, אלא פנחס בן אלעזר וגם בן אהרן, כי יש בו כעת נשמות של בני אהרן, של נדב ואביהו, נשמות עליונות, נשמות קדושות, של סוג כזה של מסירות נפש. עוד אומר הזוהר, פנחס בשעה שהוא בא לעשות את המעשה הזה, מעשה הקנאות הזה, הוא התעצם בכוחו של יצחק אבינו, וגם יש בזה רמז בגימטריה של השמות, כי פנחס, פנחס עם יוד, זה גימטריה של יצחק. גם יצחק הוא מוסר את נפשו על העקידה, יש לו גם תכונה הזאת של גבורה עצומה, של דביקות בריבונו של עולם עד מסירות נפש. ופנחס הוא הולך בדרכו של יצחק, הוא מתאחד עם כוחו של יצחק. אז הזוהר עושה עוד איזה חשבון. האותיות של פנחס, הגימטריה של האותיות זה 208, שזה באותיות זה ריש חט. פנחס ראה את אות מם מהמילה מוות טסה באוויר. הוא ראה שהולך להיות כאן עכשיו, מתרחשת כאן מגיפה, והמם הזאת מחפשת להתחבר עם האות ו' ות' למשמעות של מוות, והוא תפס את המילה הזאת והכניס אותה בתוך שמו, ונעשה מהריש ח' עם תוספת מם רומח. ואחר כך הוא תפס גם את המילה, את האות ו' מתוך המילה מוות, ניתק אותה, פירק את המילה הזאת וחיבר את זה אל שמו, ונעשה רומח מלא, ויקח רומח בידו. ודומה שהרעיון שמתכוון הזוהר לומר, שראה פנחס שאפשר לתקן כאן את לעצור את האסון הזה, את המגפה הזאת, רק בהשתמשות בכוח הזה של המגפה בעצמה, בכוח האמיתה, בכוח ההריגה, לקנה לשם השם כאן למטה ולעורר רחמים למעלה. וזה מה שעשה פנחס. ונוכליתי והשיב את חמתי מבני ישראל, ונוכליתי את בני ישראל בקנאתי. הוא כיפר במעשהו על בני ישראל. הוא מוסיף שלא רק הוא התחבר במידתו של יצחק, שהגימטריה של השמות היא גם כן זהה, וסימן שיש לו בו את, בו את הכוח הזה שמידת יצחק, הוא שאב, נתחזק, להתקשר בכוחו של יצחק ולעשות את המעשה הזה, אלא גם באברהם ויצחק, באברהם ויעקב, בנוסף ליצחק. במילה פנחס יש חץ סמך, שזה מתוך המילה חסד, ואברהם הרי מידתו מידת החסד, ויש אותיות פי יוד נון, שזה בשינוי האותיות זה פני, ויעקב מגיע לפניאל, קרא שם המקום פניאל, פני אל, פני, אז זה גם מרמז כאן ליעקב. זאת אומרת שהמילה של, והשם של פנחס הוא מקושר עם האבות כולם. הוא בא לעשות מעשה של הצלת כלל ישראל, וכוחו מכוח האבות האומה. הם מלווים אותו, הם נותנים לו את הכוח לעשות את המעשה הנועז הזה, הגדול הזה, להצלת עם ישראל. וכל פעם שאדם ישראל מסתכן למען עם ישראל, האבות נמצאים איתו, האבות מלווים אותו ומחזקים את כוחו. מעין הדבר הזה אני ראיתי במערל בפירושו על פרקי אבות, על המשנה שכל העוסקים עם הציבור לשם שמיים, זכות אבותם מסייתם. אומר המערל, זכות אבותם מסייתם, הכוונה היא לאבות, לא אבותם של אותם העוסקים לשם שמיים, אלא אבות האומה, והם כאילו אבותם. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כשהיה משה בסנה, אמר אנוכי אלוקי אביך, הוא חשב שהוא מדבר על אמרם. הסביר לו הקדוש ברוך הוא, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, זה אביך, היות ואתה עכשיו נשלח להיות שליח לגולת ישראל, אז האבות הם כאילו האבות האישיים שלך. אתה בנו של אברהם, בן של יצחק, בן של יעקב. כי מי שעוסק בצורכי ציבור, הוא עוסק בכלל ישראל. כלל ישראל הוא נמשך תמיד, אגם שעוסק בכלל מסוים, אבל כל כלל הוא לא נפסק. הוא נמשך תמיד, הוא נצחי. ואבות הם אבות האומה כולה, והעוסק בצורכי ציבור כאילו עוסק בכללות האומה, ממילא הוא קשור עם האבות. זכות אבותם מסייתם. שם אומר המהר"ל, אברהם מידת החסד מסייע לו מצד ימין, למי שעוסק בצורכי ציבור באמונה. יצחק מידת הגבורה עומד לו מצד משמאלו ומונע את כל אלה שבאים להפריע לו בעבודת הקודש שהוא עושה, ויעקב מוליך אותו בדרך. שלושת האבות מלווים את כל מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה. ומקור הדברים, כפי שאנחנו רואים, אפשר להגיד שהדברים האלה נמצאים בזוהר. זה מה שהיה אצל פנחס, שהאבות הם מלווים אותו. הוא האדם שעושה מעשה כזה, כבר בתוך, במהות שלו, בשם שלו, כבר נרמזים השמות של האבות שמקושרים איתו, והם מסייעים לו במעשה הזה. כל מי שעוסק, כל מי שמוסר את נפשו למען עם ישראל ועושה את זה לשם שמיים, בכוונה תורה, בקדושה, האבות נמצאים איתו, האבות מלווים אותו. חז"ל אומרים לנו שפנחס עשה כדין. כתוב בפסוק, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה ראה? ראה מעשה ונזכר הלכה, נזכר שקנאים, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, מותר להרוג אותו. אז הלכה מיוחדת במינה, כי אדם שעושה מעשה הזה מבצד הדין, אין עליו חיוב של ניתה. אדם שעבר עבירה כזאת, שהוא בעל הרמית, הוא לא חייב ניתה. אולי אפילו אין עליו חיוב מלכות, יכול להיות שאין בזה אפילו לאו, שזה רק גזרה שגזרו בזמן החשמונאים על גויות שאסור לבוא עליהם. ואף על פי כן קנאים פוגעים פה. למה ההיתר הזה שקנאים פוגעים באדם שהעונשו כל כך קטן, אם בכלל? זה נמצא בתוך משנה במסכת סנהדרין. המשנה אומרת שם גם שאם אדם גונב כלי קודש, גונב כלי קודש מהמקדש, קנאים פוגעים בו, גנב חייב לשלם כפל. גנב מהקודש, אולי גם חייב לשלם חומש אם הוא נהנה מזה, אבל לא חייב מיתה. ואף על פי כן קנאים פוגעים בו. לפני כן אומרת המשנה, או בהמשך אומרת המשנה, שאם כהן בא לעבוד במקדש בתומה, מוציאים אותו הכהנים החוצה ופוצעים את מוחו בגזרים, הורגים אותו בלי דיון, בלי בית משפט, בלי דין. יש מעשים כאלה שהם מעשים מצד ההנהגה שלהם כל כך חמורים, שיש בהם דין מיוחד, קנאים פוגעים בו. אף על פי שהעונש עליהם הוא לא חמור, אבל המעשה מאוד מאוד חמור. אולי אפשר לדמות את זה לבחינה של ביטול עשה, אולי לא, רק כדוגמה. אם אדם מבטל מצוות עשה, הוא לא נענש אף עונש. אם אדם עובר בלאו, אז אם לאו שיש בו מעשה, הוא חייב מלכות. יש לבים יותר חמורים, חייבים על זה כרת, חייבים על זה מיטת בית דין. אבל אם אדם מבטל עשה, הוא לא מקבל שום עונש. ואף על פי כן, כופים על מצוות עשה, עד שתצא נפשו. אם אומרים לאדם, עשה סוכה, הוא לא רוצה. כלומר, תקיים מצוות סוכה. והוא ממהן יקיים מצוות סוכה. מקים אותו. הוא ממשיך למהן. ממשיכים להקות אותו, עד שתצא נפשו. יש אמנם מי שמפרש שזה לא ממש ככה, אבל כמעט. בכל אופן, נותנים לו פי כמה יותר ממלכות רגילות, ואפילו, אולי אפילו עד שתצא נפשו. למה? ביטול עשה, לא מקבלים על זה שום עונש. כי החשיבות של קיום מצווה כל כך גדולה, שהיא יותר חשובה מכל החיים. לכן צריך לדחוף את האדם לעשות את המצווה עד שהוא יעשה אותה. אפילו אם חייו ייפגעו, אפילו אם יש סיכון כזה, המצווה כל כך חשובה יותר מכל החיים. עבר עליה, ביטל אותה, לא, אין על זה עונש. הוא הפסיד מדרגה גדולה של קיום מצוות עשה, שזה עצם ההפסד הזה הוא העונש שלו. הוא לא יקבל את כל הזכויות, את כל המעלות שהיו צריכים, שהיה יכול לקבל בקיום המצווה. יש גם, נראה גם פעולות של איסורים, שעיקר הצד של האיסורים שלהם זה השבירת המדרגה שהם היו מקודם. אדם בועל ארמית, הוא הרס את מדרגתו, הוא פגע בסגולת ישראל, הוא פגע בקדושה, בקדושתו, הוא נהיה פגום. וקנאים פוגעים בו, שלא יבצר מצב כזה, או שימות תוך כדי המעשה שלו, מכיוון שהוא איבד את זכות הקיום האמיתית שלו במדרגה של הקדושה המיוחדת. אותו דבר כמו יש לומר גם כשאדם גונב מן הקודש, זה עזות פנים כזאת. גם גונב, גם כל גניבה זה עזות, אבל מן הקודש לגנוב מבית המקדש כלים, זה דבר שאי אפשר לעבור לסדר היום. אחרי שאדם עשה את זה, בדיעבד, אם הוא לא החזיר, אם הוא החזיר כבר, אז לא נותנים לו עונש. הוא לא חייב מיתה. אבל הוא הרס את המדרגה הגדולה המיוחדת שהיה בה לפניה. ושזה צריך למנוע. יש דברים סגולתיים שמעבר לדברים של העונשים הרגילים במעשי המצוות. כבר אמרו לנו חכמים שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. זה אולי אחת הדוגמאות שאנחנו רואים שזה לא הולך לפי העונשים שהתורה קבעה, אלא יש כל מיני כל מצוות שיש בהם ייחודיות מיוחדת במינה, על הגם שאין עליהם את העונש החמור כמו העונשים במצוות אחרות. אם כן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. הוא מקבל ברית שלום. לא כל כך מתאים לקנאי, זה בדיוק ההפך לכאורה, קנאות משלום. אבל כשהקנאות היא אכן קנאות אישית, קנאות אסורה שמוציאה את האדם מן העולם, היא באמת ההפך מהשלום. אבל קנאות של קדושה היא קנאות עליונה שהיא באמת מביאה את האדם לשלימות, והנני נותן לו, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והוא מקבל ברית כהונת עולם. ואומרים חז"ל בספרי, נמצא כאן גם בילקוט שמעוני פה על הפרשה, שמרוב הכהנים הגדולים, או כמעט כולם, היו מבני פנחס. שמונה כהנים בבית ראשון, ו-80, 40 כהנים, רוב הכהנים הגדולים היו מבני פנחס. זה הפירוש של עניין, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם. לא סתם כהונה הוא זוכה לכהונה, הוא זוכה לכהונה גדולה, להמשך אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זו הייתה תכונה טבעית של אהרון, שהוא היה אחד, אהרון כהן גדול אחד, מאחד את כל ישראל בתפקיד שלו. בתפקידו הוא מקשר את ישראל לאביהם שבשמיים, זאת עבודת הכהונה. אבל לא רק בתפקידו, זה במהות שלו. הוא היה כזה, הוא היה מאחד את ישראל, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ובני פנחס ממשיכים את הדרך הזה. פנחס הוא ממשיך את המדרגה המיוחדת של הכהן הגדול, שמדרגת השלום. הנני נותן לו את בריתי שלום, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זו קנאות אמיתית שהיא לא מנוגדת לשלום, אלא היא שורש השלום. הרי הוא חיפר על בני ישראל, הוא עשה את השלום בישראל, הוא הציל את ישראל מידי אסון, מידי המגפה. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אולי פה קצת נרחיב. הוא היה אוהב את הבריות, ובעצם אהבת הבריות שלו היא לא הייתה אמצעי לקירוב לתורה, אלא הוא אהב את הבריות. זה היה אהרון, שהוא נציג של כל הבריות, שהוא מאחד את כל הבריות כולם, מאחד את כל כלל ישראל בתפקידו המיוחד, שכולם משותפים אל התפקיד המיוחד של אהרון. אבל על ידי אהבה, שהוא אהב את הבריות, ממילא הם התקרבו לתורה. יש אנשים שחושבים שכדי לקרב אל הבריות, את הבריות לתורה, אז די באהבת הבריות. אהבת הבריות זה מעלה מאוד מאוד גדולה, אבל אהבת הבריות של אהרון היא הייתה מקרבת לתורה. לא כל אהבת הבריות מקרבת לתורה, כל אהבת הבריות מקרבת זה אל זה, את אנשים אחד אל השני, אבל אהבת הבריות של אהרון היא מקרבת לתורה. וזאת כמו שמסביר בעבוד הרבי נתן, אהרון הכהן היה כולו קדושה, הולך עם הציץ בראשו, בגדי כהונה, האישיות שלו אישיות של קודש, נמצא תמיד בבית המקדש, יוצא מבית המקדש, רואים את קדושתו של אהרון. והאהרון הזה, הקדוש הזה, הצדיק הזה, המרומם הזה, הוא הולך ברחוב והוא כל אדם שהוא רואה הוא בעיר לו פנים, אוהב אותו, מתעניין בו, רוצה בטובתו, גם אנשים רחוקים. היה פוגש אדם רשע, היה גם כן אומר לו שלום, מתעניין בו, מראה כלפיו אהבה. אמר אותו רשע בליבו, אילו היה אהרון יודע איך אני מתנהג, איזה צער היה לו. זה היה לו כל כך כואב, אהרון הקדוש, אהרון הכהן, אהרון הצדיק, אילו היה יודע את ההתנהגות שלי, היה ממש, לא, לא, זה היה לו צער גדול מאוד. אני חייב לשנות את ההתנהגותי, אני לא יכול יותר להמשיך ככה. מה יהיה, מחר הוא ישמע עליי את הדברים האלה, וידע איך, ככה היה אומר, אולי יפגוש אותי עוד פעם, אני לא רוצה שהוא יתעלם ממני, שהוא ישנה את יחסו אליי, כל כך זה טוב, אהבתו אליי. זה היה, כך היה אהרון, כך הוא קירב את ישראל לתורה. הוא לא עשה את זה לשם כך, אבל זה מה שיצא. אבל אם אדם איננו כולו נוטף קדושה, וכולו נוטף צדיקות, והוא אוהב את הבריות, אז הבריות יכולות לפרש את התנהגותו אחרת. הם יכולים להגיד, לא אכפת לו שלא מקיים מצוות, הוא לא נפקא מינה לו, כן אדם מקיים מצוות, לא מקיים מצוות, זה לא חשוב כנראה כל כך, אף על פי שהוא כן מקיים, אבל זה לא כל כך משהו יסודי, ולכן הוא מוכן להיות עם כולם חבר. אבל אהרון, שלא היה ספק בדבר קדושתו, בדבר היחס שלו לתורה ומצוות, בדבר האכפתיות שלו, שאף אדם לא יבטל איזושהי מצווה, ולא יעבור על איזושהי מצווה, והוא אוהב את הבריות, הוא אוהב את הבריות, הוא לא עושה את זה לשם מטרה, הוא עושה את זה לשם עצם אהבת הבריות, אהבת הבריות זה מטרה, זה לא אמצעי. זה כמובן גורם שישראל מתקרבים לתורה. המשך הפרשה, וידבר השם אל משה צרור את המדיינים, והקיתם אותם כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאו. פה עדיין אין הציווי לצאת איתם למלחמה, זה יבוא בפרשה הבאה, אבל פה יש מצווה לסנוע אותם, לסנוע את אלה שגרמו לנו את הצרה הגדולה הזאת, שקלקלו אותנו מבחינה רוחנית, וזה חלק מעבודת השם לסנוע את הרע ולסנוע את עושי הרע, כל עוד שהם לא חזרו בהם ולא תקנו את עצמם. בתוך ישראל אין המדובר כעת, לא אפשר ללמוד את זה מתוך הפרשה הזאת, כאן מדובר על המדיינים, אבל זה מצווה בפני עצמה. המשך הפרשה, הכנות לכניסה לארץ ישראל. סיור את ראש בני כל הדד מישראל, ואחר כך כל אלה הם ינחלו את הנחלה בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלה אל הר הברים, תראה את הארץ, אתה מסיים את התפקיד שלך, אתה לא נכנס לארץ ישראל. ומשה מבקש שימנה הקדוש ברוך הוא תחתיו מישהו, ימנה את יהושע. ואחר כך פרשת קורבנות התמיד ומוספים. למה זה בא כאן? אור החיים שואל, מקומו ביקרא התחילו להקריב קורבנות תמיד ומוספים מיד עם הקמת המשכן, כבר 100 שנה השנייה של ישראל יצאו ממצרים הוקם המשכן, ומאז התחילו להקריב קורבנות. מה עושה כאן הפרשה כאן? אמנם נכון שהנסחים הקריבו במהרה שישראל נכנסו לארץ ישראל, אבל בכל זאת גם זה כבר נזכר במקומות מקודם. אולי יש לומר, על פי מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה במסכת תענית ובמסכת מגילה, שאברהם שאל, את במה עדה כי ירשנה על ארץ ישראל. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם בן, לאברהם, הוא לא שאל, אברהם כבר קרוב ל-100 שנים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו בן, זה לא משהו נורמלי שאפשר ללדת בן בגיל כזה, והאמין בהשם. הוא לא שואל שאלות. אבל כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, הוא שואל, מה, למה? מפני שארץ ישראל היא ארץ קדושה, היא ארץ עליונה, כדי לזכות בה צריך זכויות גדולות מאוד. במה עדה כי ירשנה? והמהר"ל מבאר ואומר שמה הייתה התשובה? קחה לעגלה משולשת ועל משולש, כלומר בזכות הקורבנות. המהר"ל, סליחה, חז"ל אומרים לנו בזכות הקורבנות. זה הגמרא במסכת תענית ובמסכת מגילה. בזכות הקורבנות יזכו ישראל בארץ ישראל. מסביר את זה המהר"ל, מה פירוש בזכות הקורבנות? הקורבנות מלמדים שהחטא בישראל הוא דבר חיצוני ושניתן לתקן על ידי הקרבת קורבנות. זאת אומרת שהחטא הוא לא במהות, החטא הוא ניתן לתיקון, החטא הוא חיצוני. וישראל במהותם, בסגולתם הפנימית, הם קדושים, הם טהורים, ולכן הם מתאימים לארץ ישראל, לארץ העליונה, לארץ הקדושה. הארץ והעם זה, מותאמים זה לזה. הקורבנות יוכיחו שכל דבר של נפילה אפשר לתקן על ידי קורבן. סימן, אם אפשר לתקן, סימן שזה לא היה משהו בשורש, משהו במהות הפנימית. ואולי מטעם זה הובאו הדברים כאן בסדר התורה לפני הכניסה לארץ ישראל, בזכות הקורבנות, בזכות מה שהקורבנות מלמדים אותנו. קורבן התמיד, קורבנות המוספים, שזה היסוד של כל הקורבנות, כל קורבנות הציבור. בלשון של הקורבן התמיד כתוב, את קורבני לחמי לישי תשמרו להקריב לי במועדו. המילה תשמרו צריכה ביור, צריך תקריבו במועדו. מה פירוש תשמרו? תשמרו זה לאו, שלא תעשו דבר שלילי, לא תעשו משהו. מה זה קורבני לחמי לישי תשמרו להקריב לי במועדו? ואולי זה המשך לדברים שאנחנו אמרנו, זה מתפרש על ידי הדברים שאנחנו אמרנו. ישראל קדושים, ישראל במעלה עליונה, צריכים לשמור על הרמה. לא צריך לזכות בסגולה, הסגולה נמצאת, צריך רק לא לקלקל, לא לרדת. וזה עניינם של הקורבנות, בעיקר של קורבן התמיד. קורבן תמיד שמביאים אותו יום יום, בוקר וערב, עניינו לשמור על הרמה העליונה הייחודית של עם ישראל. אם חז"ל אומרים לנו שעל ידי הקורבנות של קורבן התמיד, קורבן של תמיד של בוקר היה מכפר על עבירות של לילה, קורבן תמיד של ערב היה מכפר על עבירות של יום, זאת אומרת כל הזמן היה מתקן כדי לשמור על הגובה הרוחני של ישראל, על הסגולה הפנימית המיוחדת, על הדביקות המיוחדת של עם ישראל שהוא דבק בריבונו של עולם. גם אמירת הקורבנות יש לה ערך. המראה שואלת אחר כך, ומה יהיה אם הבית יחרב ולא ישראל לא יוכלו להביא קורבנות? אומרים חז"ל, כשישראל אומרים את הקורבנות, אומרים, אז זה מעלה עליו, מעלה מהכתוב, כאילו הקריבו לפניי. גם אמירת סדר הקורבנות, האמירה יש לה משמעות רוחנית. הקרבת הקורבן זה פעולה מעשית, והאמירה זה הצד המחשבתי, הדיבורי, היותר פנימי. זה סוג כזה של התחברות, של התקשרות עמוק יותר. הוא לא מספיק לבד. כשאפשר לעשות את הקרבת הקורבן צריכים להקריב אותו בפועל, אבל גם האמירה יש לה ערך עצמי, כאילו הקריבו ישראל קורבנות. וחכמנו זיכרונם לברכה תקנו תפילות כנגד קורבנות. הם תקנו את התפילות הללו כבר בזמן תחילת בית שני, שהיו קורבנות, ישראל מקריבים קורבנות וגם מתפללים, והתפילות מקבילות, כאילו גם מתפללים והתפילות כנגד קורבנות. תקנו תמידים כנגד קורבן התמיד, תפילת בוקר, תפילת של, של, של ערב, תפילת ערבית, שלישית תפילת המנחה זה כנגד קורבן התמיד של בן ארבעים, והערבית זה כנגד איברים ובדרים, ובאמת היא רשות, כי זה לא מצווה כמו איברים ובדרים שזה לא לעיכובה. ויש קורבנות המוספים, חכמים תקנו כנגד קורבנות המוספים. מעניין, הנדב ביהודה שואל למה לא תקנו להגיד בתפילה בכל יום את אמירת הקורבן, כמו שיש במוסף אנחנו מזכירים את הקורבן שאומרים קורבנות, אז גם בתפילת שחרית, בתפילת שחרית גם צריכים להגיד תפילת שחרית, תפילת מנחה, למה לא נזכר קורבנות? ככה שאלו את הנודע ביהודה. אומר הנודע ביהודה, בעצם לא הייתי צריך להשיב תשובה לשאלה הזאת, כי מי יכול לרדת לסוף דעתם של חכמי כנסת הגדולה, שהם קבעו את סדרי התפילה על פי רוח הקודש ברוח קודשם, ומה אנחנו ננסה להסביר את הדברים הללו שהם למעלה למעלה מהשגתנו, כי כל מילה ומילה שנתקנה בתפילה יש לה המשמעות העמוקה, שיש לה ערך עצום, שחכמים תקנו את זה אז, וזה לא לאותה שעה אלא לכל הדורות. אבל בכל זאת על דרך הפשט אני אגיד לך, הוא אומר, כי חכמים אמרו הלוואי להתפלל אדם כל היום כולו. אם אדם רוצה להתפלל עוד פעם תפילה, יכול להתפלל פעמיים ושלוש. יש בזה מחלוקת, יש אומרים שאדם לא יתפלל תפילה חדשה אלא אם כן יחדש בתפילה משהו חדש, אבל אם אין לו משהו לחדש בתפילה לא יתפלל. טוב, אבל אם יש לו מה להוסיף בתפילה שהוא לא אמר מקודם, ואיזה דבר, בקשה חדשה, אז כן מותר לו להתפלל עוד פעם. אילו היה בתוך התפילה גם אמירת הקורבן, קורבן מביאים רק בבוקר ובערב, אי אפשר להתנדב פעמיים להביא קורבן עוד פעם, על כן לא תקנו אמירת הקורבנות בתפילה. על כל פנים, מעצם הדיון, כוח אמירה של הקורבנות, כוח התפילה, זה כעין עבודת השם, כעין עבודת הקורבנות. לעתיד לבוא, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כלומר, יש איזה תפקיד מיוחד. בעבר אנחנו יודעים שעיקר בית השם היה עבודת הקורבנות, אבל לא, גם בעבר. שלמה המלך אומר בזמן בניין בית המקדש, שכשיהיה צרה לישראל יתפללו אליך דרך ארצם, יכוונו אל בית המקדש, כל בקשה, כל דבר שיהיה צורך יתפללו. כלומר, עניינו שבית המקדש מקום הפנייה אל ריבונו של עולם גם בתפילה. לעתיד, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כוח התפילה הוא כוח עצום, הוא גילוי הכוח הרצון של האדם, וכוח הרצון של האדם, הרב מעריך על זה באריכות במוסר הקודש, זה הכוח של האדם, זה עיקר עניינו של האדם. אדם זה כוח הרצון שלו. הוצאת הכוחות מן הכוח אל הפועל, הזכרנו את זה השבוע, זה כבר תלוי בריבונו של עולם, אבל הבחירה החופשית הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, וכוח הרצון הוא עיקרו של האדם. וכשאדם יודע שרצונו נמשך מהרצון האלוקי, שכל רצון של כל אדם זה סעיף דק, זהיר מאוד, מהרצון האלוקי. כשהוא מחבר את רצונו לרצון האלוקי, רצונו נהיה כאין הרצון האלוקי, וכמו שאצל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא גם יכול, ואין מרחק בין הרצון ובין היכולת, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מתקיים, יכול. אותו דבר כשאדם מקשר את רצונו עם הרצון האלוקי, עושה את רצונו כי הרצון האלוקי, אז גם הרצון שלו נעשה רצון פועל, ותגזר עומר ויקם לך, והרצון שלו מתקיים. כל זה נאמר על צדיקים, צדיקים גוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים. בכל אדם ישראל יש נקודה של צדיקות, ונקודת הצדיקות הזאת יש בה את הכוח הזאת של כוח ותגזר עומר, כוח הקיום. וכל מה שאדם מגדיל את הנקודה הזאת, מעצים אותה על ידי שהוא מחבר את הרצון שלו לרצון האלוקי, אז ממילא הכוח של הרצון שלו הוא נעשה כוח פועל, כוח יוצר. עד כדי כך אומר לנו הרב, שעיקר הרצון הגדול הוא בא לידי ביטוי, הרצון הקדוש בא לידי ביטוי בתפילה, שאדם פונה, מפנה את רצונו אל ריבונו שלו, שרוצה שהקדוש ברוך הוא ירצה מה שהוא רוצה. אז הוא מתאים את רצונו לרצון האלוקי, כדי שהרצון האלוקי, כדי שהרצון שלו יתחבר אל הרצון האלוקי. אומר הרב, החפץ האישי ביותו מבוטא במהלך עילויו למקורו התפילה. כשאדם את החפץ האישי שלו מבטא ומפנה אותו אל המקור שלו, אל ריבונו שלם, אל התפילה, זהו הגילוי האיתן של גודל הרוח, התוכן התופס מקום היותר חשוב בעולם משוכלל. מה שהיה נכבד כל כך מתוך נטייה אינסטינקטיבית בעבר, היה כל כך נכבד התפילה, הפנייה אל ריבונו שלם, זה היה לא בתוך ההסברה, הכבד הרבה יותר בהכרה של מדע צלול. כדי לבוא למרומי כל מגמה בפועל בעולם הגדול ובעולם האישי, יחד עם כל הדרכים מכשירי השכלול שחולל המדע, החוש והרגש, הגאונות האומנותית והגבורה הממשלתית, יחד עם כל השכלולים הללו תבוא התפילה. התברר שהתפילה היא כוח מדעי, כוח עצום, כוח יצירתי עצום, שאולי עומד מעל לכל הכוחות המדעיים, מעל לכל מכשירי השכלול. מה שנודע רק ליחידי סגולה בעבר, כוחה של התפילה, שהיה ידוע רק ליחידי סגולה, יוודע לכל, ותואר הרצון וחוסנו, בנתותו בעוזו לסוד אלוה, זה יהיה ראש מגדלי התרבות העתידה. ראש מגדלי התרבות העתידה, כלומר שיא התרבות. זה כוח הרצון של האדם בנתותו כלפי מעלה, כוח הפעולה שלו הוא יתגלה כהכוח היותר גדול, היותר עצום, עמוק, גדול, רחב יותר מכל השכלולים המדעיים, מכל הכוחות האחרים שישנם בעולם. והכוח הזה, כן, זה יהיה ראש מגדלי התרבות העתידה שתתנוסס בתפארה מדי עם עולם, בשביל העולם כולו, וביתי בתפילה יקרא לכל העמים. לרצון שנזכה לזה בקרוב, ומבין המצרים נצא למרחב, לבניין בית המקדש במהרה בימינו.